It is time for us to adopt a new company brand to encompass everything that we do. To reflect who we are and what we hope to build, I am proud to announce that starting today, our company is now Meta. Imagine you put on your glasses or headset and you're instantly in your home space. It has parts of your physical home recreated virtually. It has things that are only possible virtually. And it has an incredibly inspiring view of whatever you find most beautiful.
Whatever you find most beautiful. Avner.
Mark Zuckerberg בכבודו ובעצמו.
Mark Zuckerberg בסרטון האיקוני מאוקטובר האחרון על המטאוורס. אתה יודע, מאז שהוא פתח לנו צוהר למטאוורס, זאת מילה שאני שומע בכל מקום, לטוב ולרע. אנשים אולי עוד לא יודעים איך לאכול את זה, אבל לא מפסיקים לדבר על זה.
שמע, בעיניי זאת המילה שמסמלת את מה שיהיה פה בעתיד. זה כאילו מילה של העולם החדש עם כל החסרונות והיתרונות שלו. אבל העולם החדש הזה, נדן, זה שנחיה בו עוד, לא יודע, 5, 10, 20 שנה, הוא עולם שקורס אקלימית. ובעתיד שלנו אין דבר שיכול להיות מנותק מהאקלים, גם אם את רוב הזמן שלנו נבלה במציאות וירטואלית.
ולכן, אבנר, רציתי שהיום אתה תסיר את כובע המדען, אני אסיר את כובע העיתונאי, וביחד נשים את כובעי העתידנים, ונדמיין את משבר האקלים בעידן המטאוורס.
משבר האקלים בעידן המטאוורס. בעצם אתה מציע לי שנעשה משהו קצת אחר היום. פרק שמחשבות רצות על העתיד שלנו, בעולם שבו החיים שלנו ישפעו יותר ויותר על ידי טכנולוגיה ועל ידי האקלים. מבין נכון את הכוונה שלך?
בגעת בול. נו, אתה זורם איתי על זה, דוקטור גרוס?
תגיד, הייתה פעם שלא זרמתי איתך על משהו?
אני להזכיר את המסגן. אתה יודע, אבנר, מי יודע? אולי במבט לאחור, זה יהיה פרק איקוני לא פחות מהסרטון של צוקרברג. מה קורה כשמחברים את חזון המטאוורס ומשבר האקלים לסיפור עתידני היסטורי אחד?
תשמע, כשאתה מתאר את זה ככה, בא לי לומר לך, בוא ננפיק את הפרק כ-NFT.
NFT? אתה יודע איך עושים את זה בכלל?
מה הבעיה? אני אשאל מישהו שיודע.
כן, האמת, יש לי איזה חבר שיש לו חבר...
או מה חבר, נדן? כתוב בגוגל איך מנפיקים NFT ונהיים מיליונרים.
טוב, רגע.
לא, לא, לא עכשיו, לא עכשיו. לא התכוונתי עכשיו.
אוקיי, בסדר. תגיד, אבנר, מה נעשה עם כל הכסף שנקבל מה-NFT שלנו?
קל, נדן. אנחנו קונים מניות של חברות גז. אתה יודע כמה עלה המחיר גז מאז הפלישה לאוקראינה?
מה?
סתם, תירגע. אבל אפשר להשקיע למשל בארגון כמו טיים.
טיים? מה זה הארגון הזה?
טיים, ראשי התיבות של This is my Earth. זה ארגון בינלאומי ללא מטרות רווח שהוקם בישראל, והמטרה שלו היא לשמור ולהגן על בתי גידול טבעיים. בעצם אומרים שהם רוצים לרכוש ולשמר 2.3 מהשטח הטבעי בכדור הארץ, וכל זה על ידי גיוס המונים. נגיד, אתה יכול לקחת את המיליונים מה-NFT, לתרום אותם ולקנות חלקת יער טרופי, לא יודע, באקוודור, ואז אתה שומר על החלקה הזאת מפיתוח, מהרס, והיא ממשיכה לקחת פחמן דו-חמצני מהאטמוספירה 1,000 שנה עכשיו.
או, הנה, מטרה טובה ל-NFT. אהבתי. טוב, ידידי העתידן, עוד פתיחה ומדלגים לעתיד.
האקלימיסטים, הפודקאסט הישראלי על משבר האקלים, עם נתן פלדמן ודוקטור אבנר גרוס.
ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפרק השני בעונת הפתרונות של האקלימיסטים. זה המקום להזכיר שפודקאסט האקלימיסטים הוא מיזם עצמאי לחלוטין. לנו אין תשתית הפצה של כלי תקשורת גדול, ולכן העזרה שלכם ושלכן חשובה במיוחד. ככל שיהיו לנו יותר מאזינים קבועים, נוכל לגדול ולהדהד את השיח המשבר האקלים ליותר אנשים. אז אנא, בואו תעשו סאבסקרייב עכשיו או פולו לפודקאסט שלנו בספוטיפיי או אפל או גוגל או כל פלטפורמה אחרת שבה אתם מאזינים לנו. כמו כן, אתם מוזמנים לבוא לדף האקלימיסטים בפייסבוק, ולטוויטר האקלימיסט, שם אבנר משגר לכם ציוצים חדים ומלמדים בתדירות יומית. אז אבנר, בוא ננסה לבדוק היום, מה בעצם הקשר בין עידן המטאוורס, הטכנולוגי וירטואלי שהולך ונרקם לנגד עינינו, ובין עידן האקלים שעל איסטור, מי יודע איך ייראה?
הסיבה שאנחנו לא פועלים במלוא הרצינות כדי לעצור את האסון האקלימי, נובעת אך ורק בגלל שאנחנו לא יכולים לדמיין אותו. איך יראה העולם אחרי פצצת אטום? אפשר לדמיין. ולכן אנחנו רוצים לעצור אותה בכל מחיר. איך יראה העולם אחרי מגפה? אנחנו יכולים לדמיין. ולכן משקיעים עון עתק בלסיים אותה. אבל איך יראה העולם שבו האקלים משתנה? מי שלא מתעסק בזה, לא יכול לדמיין את זה, כי זה לא קרה כבר 10,000 שנה. אולי ראית פעם איך נראה דוח של ה-IPCC של האקלים? מי יפתח דבר כזה? זה שלושה חלקים, כל אחד 4,000 עמודים, מלא גרפים ומילים מדעיות. אז למי שלא בתחום, ביומיום, בלתי אפשרי להבין מה הולך לקרות.
אוקיי, ומה הולך לקרות?
אז עכשיו אני אשים על עצמי את הכובע של העתידן. תחשוב נדן, אם היית יכול לחוות, ממש לחוות פיזית, שאתה מתהלך בעולם עתידי בתרחישי אקלים שונים. תחשוב שהיית יכול לראות איך היו החיים בכמה עתידים שונים. למשל, אתה הולך בתל אביב של 2100, בעולם שבו לא עצרנו את משבר האקלים והמשכנו לפלוט גזי חממה. לעומת שאתה מתהלך ב-2100 בתל אביב, בעולם שבו איפסנו את הפליטות ועשינו מהפכת אנרגיה. אז אני חושב שבמטאברס יהיה אפשר ליצור את החוויות הללו באופן מאוד ויזואלי וממשי. תחשוב שאם שבוע הבא תוכל להתהלך בעולם וירטואלי תחת מצבי אקלים שונים, איך זה יכול לשנות לך את התפיסה לגבי האקלים? זה ייכנס לאנשים לתודעה, הם יבינו מה זה.
בעצם, אתה יודע, כל אחד, כל ילד, יוכל להבין מיד את הקשר הישיר בין הפעולות שלו לתוצאות האקלימיות שלהן. אנחנו נוכל לראות בבירור מה יקרה אם נעשה פעולה או אם לא נעשה אותה. הילד הזה יוכל לראות איך תראה השכונה שלו, איך יראה היער שליד הבית שלו, איך ייראה היומיום שלו בעתידים אקלימיים שונים. זה באמת, זה mind blowing, וזה גם יכול להיות ה-game changer מבחינת השיח של משבר האקלים. אנשים ייכנסו לתוך המטאברס, יראו איך העתיד האקלימי יכול לראות, זה באמת יכול להוביל אותם למוטיבציה, לפעולה.
בדיוק. אם הטכנולוגיה תהיה מספיק טובה, תוכל בעצם לחוש, ממש לחוש את העתיד האקלימי. בעצם פלטפורמה כזו תאפשר לך לחוות עתידים אלטרנטיביים, שזה בדיוק מה שפתרון משבר האקלים דורש. כי אנחנו עכשיו, ברגע זה, בפעולות שלנו, מעצבים את העתיד של האנושות, של כדור הארץ, מאות שנים קדימה. ואנחנו חייבים להבין את ההשלכות של משהו שיקרה בעתיד, אבל לא קרה לנו קודם. זאת אומרת שהתחושות האלה יגרמו לאנשים להבין את האחריות שרובצת על הכתפיים שלנו. השאלה היחידה שלי, אם זה לא יהיה מאוחר מדי.
אז האדם, בעידן האקלים, צריך לכתוב סיפור חדש. אבל הסיפור הזה לא בא בוואקום. הוא יהיה חייב להשתלב בסיפור הטכנולוגי, בסיפור של המטאברס, בסיפור של הקריפטו, בסיפור של טיסות למאדים, אבל מה בדיוק יהיה הסיפור הזה?
אז תשמע, זו שאלה שאני שואל את עצמי הרבה. מהו סיפור העל האנושי? איך הסיפור של היחסים בין האדם לטבע השתנו בעקבות עידן האקלים? כי אם הטבע משתלן לנו כמו שהוא לא השתנה בעבר, גם הסיפור שלנו יהיה חייב להשתנות. הרי זו הפעם הראשונה ב-10,000 השנים האחרונות שהאקלים משתנה. על הרבה פחות מזה האנושות שינתה את סיפור שהעל שלה בעבר, וכדי שנצליח להתמודד עם משבר כזה, הסיפור חייב להשתנות. והוא ישתנה באופן טבעי, ברגע שהתברר לנו שעזבנו את עידן האדם ונכנסנו לעידן האקלים. עידן חדש, או אולי יותר מדויק, שלב מעבר לקראת עידן חדש, שמעצב את החיים שלנו באופן שלא היה כמותו בעבר.
כן, עד עכשיו באמת סיפור העל האנושי היה שאנחנו חיים בעידן האדם. בעצם מעל הטבע או נפרדים מהטבע, ואנחנו גם שולטים בכוחות הטבע. הנה לראיה, אנחנו אפילו עשינו מה שהגדרנו בעונה אחת, מעשה האלים האנושי, אנחנו שינינו את האקלים של פלנטה שלמה. במה יהיה שונה הסיפור החדש?
אז אני חושב שכבר אי אפשר יותר להתייחס לאנושות כנפרדת מהטבע או כמעל הטבע. הבסיס לסיפור הזה, למיתוס הזה, התחיל והתפתח מן הסתם מהפכה החקלאית, שהצלחנו פיזית לתרבט את הטבע, והוא המשיך והתעצם עם המהפכה התעשייתית, ואז עם המהפכה הטכנולוגית, אבל הסיפור הזה לצערי כבר לא יכול להחזיק יותר מעמד, כי בעידן משבר האקלים הוא פשוט לא נכון. הרי כל הבסיס לסגסוג האנושי שאפשר את תרבות הטבע במרכאות, הוא האקלים הנוח שנוצר בתקופת האולוקן, ב-10,000 שנים האחרונות. שם גם התחילו הדתות המונותאיסטיות, שם התחיל הסיפור של אלוהים אחד שבחר באדם להיות שליחו אלי אדמות.
תזכיר לי מה הקשר לאקלים פה?
אמרת שמותר להיסחף בפרק הזה, לא? אז רואה מתי רגע. בתקופה הזו, התנאים הסביבתיים הגיעו למצב כל כך מושלם, מבחינת טמפרטורה, ריכוז פחמן דו-חמצני באטמוספירה, קצב המחזור ההידרולוגי, כל זה אפשר לנו לעשות חקלאות ולהתיישב כמעט בכל מקום הפלנטה. בעצם נדן, אפשר לומר שהאקלים הנוח הזה שהיה לנו ב-10,000 השנים האחרונות, אפשר לנו לתרבט את הטבע. וזאת היא אגב בערך אותה תקופה שבה התחילה גם האמונה באל אחד. ברוב המקומות שאליהם הגיעה החקלאות, החברות האנושיות נפרדו מהסיפור האנימיסטי, או אותו סיפור שייחס נשמה ואלוהות לתופעות בעולם הטבע, כי תחשוב שפתאום החקלאות אפשרה לך להשתלט על הטבע, לתרבט אותו.
זה נשמע מדהים.
אבל כל זה, האקלים הנוח הזה, ישתנה כבר בעשור שניים הקרובים לצערי. ולכן אני מאמין שהסיפור האנושי ישתנה, או בוא נגיד פחות יתעצב אחרת. ולמה? כי איבדנו את הבסיס, והבסיס זה אקלים יציב. והאדם חייב להתחיל לדאוג לבית שלו שישאר הוספיטבל, שזה אומר אפשרי לקיום חיים. אולי פעם זה היה מובן מאליו, אבל היום נדן לראשונה זה כבר לא ככה. וזה האתגר של הדור שלנו, ולכן בעיניי זה כל כך מעיין.
אתה יודע, זה מזכיר לי מאוד את מה שיובל נוח הררי אומר, וגם אחרים, שהמציאות האנושית מתעצבת לפי הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו על עצמנו. הסיפור של הכלכלה שלנו שמבוססת על כסף, הרי כסף הוא דבר שאין לו ערך בלי בעצם הסיפור שהמצאנו עליו, הסיפור הזה שאנחנו מאמינים לו.
זה אותו דבר אגב עם מדינות לאום, הרי מה זה הגבולות בין המדינות? אנחנו המצאנו אותם, אנחנו שמנו את הקווים.
אתה יודע, אפשר לומר את זה גם על דתות, על ביטקוין.
על ביטקוין? חתיכת סיפור או ביטקוין? הרי בפועל ביטקוין זה כלום, זה וירטואלי לחלוטין. אני אישית מחזיק קצת ביטקוין ואין לי מושג איך זה נראה, איפה זה נמצא. אבל אנחנו מאמינים שיש לו ערך כלשהו, בגלל שאחרים מאמינים שיש לו ערך כלשהו. זאת אומרת, בנינו סביב הסיפור. וככה ייבנה גם סיפור העל החדש בעידן האקלים. אז הסיפור הזה נכתב עד היום בעיקר בידי מדענים. ולדעתי פה מגיעה נקודת המפנה, כי כדי שבאמת יהיו שינוי ביחס שלנו כלפי משבר האקלים, הסיפור יהיה חייב מעכשיו והלאה להיכתב על ידי סופרות וסופרים, קולנוענים, מוזיקאיות ועיתונאים כמוך.
רגע, וסיפור העל החדש הזה מדבר על החוזה החדש שיחתם בין האדם לטבע?
נכון. המשך ההימצאות שלנו על הפלנטה לא יכול להיות מנותק מהטבע עצמו. בעצם להוריד, אם תרצה, את עצמנו ממעמד של אל שמעל הטבע, למעמד של אורגניזם שהוא חלק מהטבע. בעצם, מבחינה מדעית, יש 9 גבולות פלנטריים שאנחנו חייבים לכבד, אחרת החיים שלנו בכדור הארץ יתערערו. משבר האקלים הוא רק אחד מהם.
רגע, רגע, זה כבר נשמע לי מוכר, הגבולות הפלנטריים. רוצה רגע לפרוט אותם?
אני אפרוט. אז לפני בערך עשור, מדענים זיהו 9 גבולות פלנטריים, או planetary boundaries, שבמסגרתם יכול המין האנושי להתקיים בבטחה על פני כדור הארץ ולהמשיך לסגשג. ואם נפרוץ את הגבולות האלה מצד שני, אנחנו נגיע להידרדרות אקולוגית שתפגע בסופו של דבר ביכולת שלנו לחיות כאן. ואלו 9. שינויי אקלים, הידלדלות שכבת האוזון, אובדן מגוון ביולוגי והכחדת מינים, זיהום כימי, עליית רמת החומציות באוקיינוסים, שימוש יתר במים מתוקים, דלדול קרקעות, פריצת מחזור החנקן ופריצת מחזור הזרחן כתוצאה משימוש יתר בדשנים והעמסת אירוסולים באטמוספירה. לצערי את חלק מהגבולות האלה כבר פרצנו או נפרוץ בקרוב, למשל פרצנו את מחזורי החנקן והזרחן מעבר לגבול הבטוח לפי הגדרת המדענים, פרצנו את גבול אובדן מגוון המינים. מבחינת הגבול האקלימי אנחנו עדיין בטווח הבטוח, עוד לא עברנו את נקודת ההלחזור של שינויי אקלים בלתי הפיכים, וזה חשוב לזכור.
כלומר, אתה אומר שיש 9 גבולות פלנטריים שאסור לנו לפרוץ אם אנחנו רוצים להמשיך לחיות בבטחה כמין אנושי על פני כדור הארץ, ולמנוע קריסה אקולוגית, כששינוי האקלים הוא רק אחד מהם.
כן, שינוי האקלים זה רק אחד מתוך 9, אבל אולי האחד הכי חשוב ומיידי ובעל הפוטנציאל הכי הרסני בטווח הקצר.
וסיפור העל האנושי של שארית המאה ה-21, ישתנה או צריך להשתנות לאחד כזה שלוקח בחשבון את הגבולות הללו. בעצם למשל, הצמיחה הכלכלית היא לא יכולה להגיע במנותק מהגבולות הפלנטריים.
בדיוק, אחרת היא לא תהיה צמיחה, מהסיבה הפשוטה שמבחינה אקולוגית יהיה קשה עד בלתי אפשרי לקיים חיים אנושיים על פני כדור הארץ.
האקלימיסטים, הפודקאסט הישראלי על משבר האקלים.
אז אבנר, דיברנו על סיפור אנושי חדש שצריך לקחת בחשבון את הגבולות הפלנטריים. עכשיו בוא נכניס לפה את הטכנולוגיה.
אז אני חושב שעמוק בפנים אצל כולנו, בין אם נרצה או לא, משבר האקלים כבר מזין אותנו. אבל במקרה זה הסיפור של משבר האקלים לא שלם ונוטה רק על צד אחד, לצד של האימה או לצד של הכישלון. בעיניי חלק גדול מהפיתוחים הטכנולוגיים החדשים מוזנים במובן מסוים, מהתחושה שהקיום שלנו בעולם רועד, שהתקופה היחסית יציבה שחיינו בה בעולם ב-20 שנים האחרונות, הולכת להשתנות. בוא נסתכל על המטאברס, אותו עולם וירטואלי שבו אנחנו צפויים לבלות עוד ועוד זמן מהחיים שלנו, בעודנו לובשים את המשקפי VR, virtual reality המוזרות האלה. לי זה נשמע שהקמה של יקום וירטואלי מגיעה, פסיכולוגית אולי, כתוצר לוואי של העולם הרועד שלנו. אני חושב שעמוק בפנים, בטח מאז הקורונה, ועוד יותר מאז המלחמה באוקראינה, אנשים מבינים שמשהו הולך להשתנות. בעצם היציבות שהתרגלנו אליה כבר לא כמו שהייתה. ומה שעומד להם ב-back of the mind, מאחורי הכל זה כמובן האקלים. ולדעתי זו תחושה גם אצל אלו שמבטלים את משבר האקלים בזלזול, וכמובן אצל מי שמבין את חומרת המצב ויודע עמוק בפנים, שהחיים בעתיד הלא רחוק כבר לא יהיו בטוחים כמו פעם.
במילים אחרות, אתה אומר שהמטאברס הוא המקום שלנו לברוח מהעולם הממשי, כשכל היסודות שלו רועדים. הצפות, שריפות, גלי חום, מגפות חדשות, אובדן מינים. אם אי אפשר להיות בחוץ, אז אנחנו נהיה בפנים. נבנה ציוויליזציה וירטואלית. נעביר כמה שיותר מהחיים הממשיים שלנו אל המציאות המדומה.
בדיוק, זה חלק גדול מהעניין.
אתה יודע, אני חושב על זה גם בהקשר של המרוץ המטורף למאדים, של בזוס ושל מאסק, הרי זה גם ממש לברוח מציוויליזציה בקריסה.
לגמרי. אילון מאסק אגב גם לא מסתיר את זה, ואומר פה ושם שהוא רוצה שהמין האנושי יהיה מין מולטי-פלנטרי. חלק מזה מדבר על זריעת גרעין אנושי בכוכבי לכת אחרים, למקרה שנכחד, אבל ממה הוא בעצם מנסה לברוח, ולאן? לכוכב שאי אפשר לחיות בו גם ככה היום?
רגע, אי אפשר לחיות במאדים בשום מצב, גם לא עם, אתה יודע, השקעה עצומה של כסף ומשאבים כדי להקים שם חיים. אילון מאסק כבר, יש לו איזה 200-300 מיליארד דולר להשקיע בדבר הזה.
השאלה אם זה יספיק לו לשנות את הרכב האטמוספירה. הרכב האטמוספירה זה המדד הכי טוב ליכולת לקיום חיים בכוכבי לכת אחרים. אז במאדים אין בכלל חמצן. קצת בעיה. באופן כללי אין שם כמעט אטמוספירה, היא מאוד דלילה והולכת ונעלמת לאט לאט. כמות הפחמן הדו-חמצני שם כל כך נמוכה, ששום צמח לא יכול לעשות שם פוטוסינתזה בחיים. עוצמת קרינת השמש נמוכה. ויש מלא 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 סופות אבק, וכמובן שאין שם גם מים.
וואה. כלומר, כדי להפוך את הפלנטה הזאת ראויה לקיום חיים, צריך מיליוני שנים של אבולוציה, שגם תשנה את הרכב האטמוספירה למשהו ש... קצת דומה לזה שלנו, בינתיים כל מה שנוכל לעשות זה להקים איזה גרעין קטן שיחיה בתוך כאלה איגלויים סגורים ומנותקים מהסביבה.
כן, זאת אומרת שאולי תיאורטית אפשר להאיץ את התהליך של הפיכת הכוכב המאדים לראוי לקיום חיים בכל מיני אופנים, אבל זה לא באופק בכלל. ואגב, הטיסה לשם לוקחת רק 9 חודשים לכל כיוון.
בקטנה, יצאתי בגיל 18, אני אחזור בגיל 20.
לא רק זה, שבילית שנה וחצי מזה בתוך חללית. בקיצור, לא עדיף לנסות לשפר את התנאים בכדור הארץ לפני שאתה בורח למאדים? את כל הכסף שאנחנו נשרוף בטיסות למאדים, לא עדיף להשקיע בעצירת משבר האקלים? שאגב, גם אם לא נעצור אותו וניכנס למצב אקלימי חדש שבני אדם לא חיו בו לפני כן, עדיין עדיף לחיות בכדור הארץ במצב אקלימי רותח מאשר מאדים.
תודה, אני חושב ש... צריך לומר שחברות ההייטק הגדולות שנהיו כל כך עוצמתיות, אתה יודע, סדרי גודל של מדינות, חייבות להבין שיש להן אחריות לפתור את הבעיות הגדולות של העולם, וזה כמובן כולל את משבר האקלים. הבעיות האלה קשורות לשמירה על כדור הארץ מאסון אקלימי, ולא לבריחה ממנו לעולמות וירטואליים או לכוכבים אחרים. וכשאני חושב על זה, אתה יודע, כל התחרות הזאת היא בין... בזוס למאסק, להגיע למאדים, או בין צוקרברג וטים קוק מאפל, מי יבנה ראשון את המטאברס, היא די תמועה בעיניי. בסוף יש מעט מאוד מיליארדרים שמתחרים, מי יהיה הראשון לפתור את משבר האקלים? מי יצליח למצוא דרך איך להוריד את הפחמן מהאוויר?
יותר מזה נדן, אני חושב שמי ממשיכו לפתח טכנולוגיות שמהותן היא בריחה מהמציאות בכדור הארץ. ולא טכנולוגיות שעוזרות לנו להתמודד עם החיים בעולם המשתנה, הן לא יחזיקו מעמד ולצערי יישארו בצד הלא נכון של ההיסטוריה.
אז דיברנו על מאדים ועל המטאברס, בואו נדבר קצת על הקריפטו וביטקוין, על עולם מבוזר שבו לדעת רבים, נוכל להעביר כספים באופן שקוף, ללא שליטה של שום בנק מרכזי, ולא נהיה נתונים למניפולציות של אף מדינה. איך כל זה מסתדר לך עם משבר האקלים?
אז שמע, לפני שנדבר על הסיפור של ביטקוין ואיך הוא מתחבר לסיפור העל האקלימי, בוא נדבר קצת על תביעת הרגל הפחמנית של ביטקוין. וזה חשוב כי קריאת ביטקוין זה תהליך שזולל המון 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 אנרגיה.
המון אנרגיה, זה מטורף, אתה יודע, בדיוק פרסלתי על זה כתבה במרקר, יש מחקרים שהראו שהחשמל שדרוש לקריאת ביטקוין בעולם, מהווה כחצי אחוז מכל צריכת החשמל העולמית.
ותחשוב שזה שביטקוין אחראי לאולי 0.1% מכלל העברות הכסף בעולם.
אתה יודע, ראיתי עוד איזה נתון מעניין במאמר, הוא ניתח את פליטות גזי החממה מקריאת ביטקוין בסין, ששם מתרחשת, לפחות נכון לשנה שעברה, כ-70% מכל קריאת הביטקוין העולמית, והמאמר הזה הראה שהקריאה בסין אחראית לפליטה של 130 מיליון טון פחמן לאטמוספירה בשנה, כל שנה. עכשיו, זה בסדר גודל של כל פליטות הפחמן של מדינות כמו צ'כיה או ניו זילנד.
ותקשיב לזה, אתה לא תאמין. מאמר שיצא ב-2019 ב-Nature Climate Change, שזה אחד מכתבי העת הכי חשובים בתחום האקלים, בחן מה יקרה אם הביטקוין יהיה הכסף של העולם. כלומר, אם האימוץ שלו יהיה גלובלי כמו שרבים צופים ומקווים. והם עשו איזה תוך התבססות על קצב האימוץ של טכנולוגיות משבשות אחרות בעשורים האחרונים, שהתחילו באופן די דומה לביטקוין מבחינת האימוץ שלהם.
כלומר, הם בדקו מה יקרה לפליטות כזה החממה מקריאת המטבע, בהנחה שביטקוין יהיה הכלי המרכזי שאיתו מעבירים כסף באופן אלקטרוני בכל העולם.
בדיוק. אז בהנחה כזאת, פליטות גזי החממה מעברות הביטקוין לבד יספיקו כדי לחמם אותנו בשתי מעלות ב-16 שנים.
מה, בעוד שתי מעלות? מה זה נשמע דמיוני לחלוטין.
זה בלתי נתפס. עכשיו, זה מאמר שקיבל לא מעט ביקורות ממלא כיוונים, אבל גם אם הוא נכון חלקית, זה עדיין משוגע.
אוקיי, בסדר, זה ביטקוין, אבל מה למשל עם איתריום?
אז גם איתריום, או מטבע האתר, שהוא המטבע העיקרי השני, אחראי ללא מעט פליטות. במקרה שלו, למשל, כל טרנזקציה של אתר אחראית לפליטה של בערך 100 טון פחמן דו-חמצני, שזה כמו 220 אלף טרנזקציות בוויזה או 18 אלף שעות של צפייה ביוטיוב.
וואו, וזה רק, אתה יודע, חלק אחד משוק הקריפטו, לא דיברנו על כל שאר המטבעות.
כן, ולכן לדעתי אין שום סיכוי שזה יכול להמשיך ככה. לביטקוין ולאיתריום לא תהיה שום זכות קיום אם הם לא ימצאו דרך להפחית את השימוש הבזבזני באנרגיה ובפליטות גזי החממה מהקריאה שלהם. אז לא ניכנס לכל תהליך הקריאה, ואני לא כל כך מבין בזה, אבל זה תהליך שנקרא proof of work, שדורש המון המון אנרגיה, זה לילן אנרגיה. ובאמת איתריום, לאחרונה, אולי גם בגלל סיבות אקלימיות, אבל בטח בגלל סיבות אחרות, הולך לעבור לתהליך קריאה אחר, והרבה פחות בזבזני אנרגטית, שנקרא proof of stake, שלפי הערכות מסוימות יפלוט 99% פחות גזי חממה.
וואו! וואו, זה מטורף. רגע, אז למה לא כל המטבעות האחרים עוברים לתהליך כזה?
אז לאנשי הקריפטו יש כל מיני סיבות ורעיונות שקשורות לבטיחות וביזור, אבל ללא ספק, בעיניי לפחות, הן מחווירות לעומת האפקט האקלימי, ואני מאמין ששוק הקריפטו ייאלץ להתעדכן בהתאם. ובינתיים, לדעת אנשי קריפטו רבים, יש דרכים נוספות שבהן אפשר לייעל את השימוש באנרגיה של ביטקוין ולחסוך פליטות.
מה למשל?
אז בוא נתחיל מחברות הנפט האהובות עליך. אחת הדרכים שאקסון מוביל מקטינה את הפליטות שלה היא דרך ביטקוין.
מה הקשר ל... מה? לא הבנתי.
אז גם אני אמת לא ממש הבנתי בהתחלה, אבל זה הולך בערך ככה. מסתבר שבשדות נפט יש תופעה של גז שבורח מהאדמה כתוצר לוואי של הקידוחים, ואז נפלט חמתן, שמתן זה גז חממה שחזק פי 80 מפחמן דו-חמצני. ולהעביר את הגז לתחנות כוח זה לא אפשרי, כי צריך צינור בשביל זה בתשתיות, ולא תמיד יש, וזה יקר. אז כדי למזער פליטות, אקסון עשתה איזה שטאפ עם חברה מקומית שתופסת את הגז הזה, הופכת אותו לחשמל בגנרטורים, לפחות לפי מה שאני הבנתי, והחשמל מועבר לקוראי הביטקוין שרעבים לאנרגיה זמינה וזולה. ובסוף אקסון מראה לכולנו בדוחות שלהם, שהנה חסכנו פליטות. אז זה ווין ווין לשני הצדדים, ואולי הפסד לכדור הארץ.
וואו, זה, אתה יודע, עוד דוגמה לאיך נראה גרין ווש מתקדם, ובעצם כמה פליטות לא ישירות יש לנו מהפקת דלקי מאובנים.
ממש. ותשמע, מצד שני יש לך את אילון מאסק, ג'ק דורסי ומייסד טוויטר וקייטי ווד, הגורו את ההשקעות מארק אינווסט, ושלושתם יצאו בסדרת ציוצים ורעיונות בכדי להדגיש שביטקוין דווקא טוב לאקלים.
טוב לאקלים, איך?
אז ככה. אחת הבעיות, או הייתי אומר הבעיות הטובות באנרגיה מתחדשת, זה שכשיש לך הרבה שמש או הרבה רוח, אז הפקת האנרגיה כל כך יעילה וזולה שאתה מפיק הרבה יותר ממה שאתה צריך. והבעיה היא שכרגע אי אפשר לאגור את הכל, ובעצם זה מגיע למצב של מפיקי החשמל הירוק, אין אינטרס במרכאות כלכלי להפיק כל כך הרבה, ובעצם אחת הסיבות לכך שיש חשש שמתישהו הצמיחה תיעצר, זה כי ליזמים יש מרווח רווח ממש קטן.
אוקיי, אז מה בעצם מציעים פה?
אז אילון, ג'ק וקטי מציעים שאת עודפי האנרגיה הירוקה ינתבו לקריאת מטבעות קריפטוגרפיים, כדי שלא תתבזבז. וככה ייווצר מצב שגם יצרני האנרגיה ירוויחו ממחירת האנרגיה, ואולי גם מהביטקוין, ויהיה להם תמריץ לייצר עוד ועוד חשמל ירוק, ככה שהשוק יצמח ויתייעל, שזה טוב לאקלים, וגם בעצם קוראי הביטקוין יורידו את תביעת הרגל הפחמנית שלהם. אז במובן הזה זה win-win.
וואו, נשמע מדהים. ואולי זה הפתרון לנזק הסביבתי הכבד של תעשיית הקריפטו.
נכון, אבל מצד שני, אולי עדיף לעשות עם עודפי האנרגיה שאתה מייצר ביום שטוף שמש או ביום מלא רוח, דברים קצת יותר מעילים לעולם, שהם לא ביטקוין, שעוזרים אקלימית, למשל לעזור לנו לשאוב פחמן מהאטמוספירה. אז לי זה נשמע בעיקר כמו ניסיון לעשות איזה greenwash לביטקוין, אבל אין ספק שזו דרך יצירתית להפחית את הנזק הסביבתי של הקריפטו.
עכשיו בוא נחבר את הביטקוין ממש לסיפור האקלימי.
אז תראה, מצד אחד אני חושב שכדי להתמודד עם משבר האקלים, שהוא מטבעו על מדינתי, נצטרך סוג של ממשלה גלובלית, כי גזי החממה שנפלטים בסין לא עוצרים בביקורת הגבולות בארצות הברית, נכון? אז הכל משפיע על הכל. כלומר, כדי לשלוט בפליטות צריך מחוקק אוניברסלי שפועל כאיזה רשות מרכזית כזאת. צריך הסכמה בינלאומית רחבה, ומאוד קשה להתמודד עם אתגר גלובלי כל כך גדול על ידי ממשלות לאומיות ונפרדות. אז בעצם הסיפור העל אולי של שוק הקריפטו קצת מסתדר לי פה, כי מדובר על מטבע שמדלג מעל הגבולות, נכון? מעל המדינות. יש בו משהו באמת על מדינתי, שמספר סיפור יותר גלובלי, שהוא הסיפור, תזכור, שאנחנו צריכים כדי לפתור את משבר האקלים.
כן, ועכשיו בוא נחבר רגע את הקריפטו לאנרגיה. הרי אנרגיה פוסילית היא מאוד ממורכזת. יש לך 8-10 מדינות שמפיקות את רוב הדלקים המזהמים בעולם, ומי שאין לו את המשאב הזה, תלוי בהן לחלוטין. אנחנו רואים את זה עכשיו. התחילו על זה מלחמות בעיראק, בקווייט, באיראן, ועכשיו המלחמה באוקראינה, שאולי היא מלחמת האקלים הראשונה, כי חלק ממנה קשור באופן הדוק לעובדה שאירופה נהפכה תלויה בגז הרוסי, ולכן היא לא יכולה להגיב לצעדים של רוסיה כמו שהיא הייתה רוצה להגיב.
בדיוק. בגלל הפיזור הגיאוגרפי הלא שוויוני של דלקי המאובנים, של המשאב הזה, זה שוג מאוד ממורכז שנותן כוח גדול למדינות מסוימות על פני אחרות. אבל מצד שני, אנרגיה מתחדשת היא בחינם וקיימת בכל מקום כמעט. זה שוק הרבה יותר מבוזר. אתה יכול להקים תחנת כוח קטנה בבית שלך תיאורטית ולהיות עצמאי אנרגטית. קצת כמו הביטקוין, לא? ללא התלות בגריד המרכזי של החשמל. אפשר לזרוע עם המחשבה עוד ולדמיין עולם שבו, למי שירצה, תהיה גישה לאנרגיה מהשמש, כי כל מה שצריך זה פאנלים, אנרגיה הרי קיימת, ואז תוכל בעזרת האנרגיה שהפקת להטעין את המכונית החשמלית שלך למשל, הסוללה שבמכונית תאגור חלק מהאנרגיה לזמן שבו לא תהיה שמש, או אפילו תחזיר חלק מהחשמל העודף לגריד. בעצם, במילים אחרות, אם אני ממשיך עם המחשבה הזאת, כל כפר, כל בית, כל מכונית יכול להיות תחנת כוח קטנה.
כן, ואז על החשמל הנקי הזה אנחנו נוכל לשלם אחד לשני עם קריפטו.
אבל אם ניקח את זה לרמת המדינות, אז בעצם כמעט כל מדינה יכולה, אם תרצה, לבנות רשת חשמל עצמאית שלא תלויה במשאב המתכלה, המאובן, שקיים רק במספר מצומצם של מדינות. אם זה מרוח, אם זה אנרגיה הידרותרמית, אם זה משמש, כל מדינה ומה שזמין לה. לדוגמה, אם גרמניה הייתה עכשיו עצמאית אנרגטית, לא היה לה צורך בגז מרוסיה יותר, נכון? בעצם אם היא תאיץ את המעבר לאנרגיה מתחדשת, אולי עם קצת גרעין בטווח הקצר, היא תצא מתלות בפוטין לעצמאות אנרגטית.
כן, ובעצם הביזור של משק האנרגיה לא רק משפר את האקלים, אלא גם יכול למנוע חיכוכים בין מדינות. אולי הוא יחליש מדינות אחרות, אבל אתה יודע, מעניין יהיה לראות איך מדינות כמו רוסיה או סעודיה מגיבות בעולם שבו יש למדינות רבות עצמאות אנרגטית מאנרגיה מתחדשת, וזהו, הן לא זקוקות יותר לרוסים או לסעודים, לא לנפט שלהם ולא לגז שלהם. אז אמרנו שחייב להיות קשר בין הטכנולוגיות החדשות לבין משבר האקלים. אתה חושב שיש גם נקודות אקלימיות חיוביות בשינויים הטכנולוגיים מרחיקי הלכת? בעובדה שחלק ניכר מהחיים האנושיים מתישהו יעבור להיות במטאברס לדוגמה?
תראה, מצד אחד הניתוק מהטבע כנראה ילך ויגדל ככל שנבלה פחות בחוץ. מן הסתם. אני לא פסיכולוג, רחוק מזה. אבל זה נראה לי ברור שניתוק מהטבע הוא אחת הסיבות שאנשים מקבלים בשוויון נפש את הנזק הסביבתי שאנחנו גורמים לכוכב הלכת שלנו, בצורה שבה אנחנו חיים. המרחק הזה מהטבע בעצם נותן תחושה שאנחנו לא חלק מהטבע, כאילו לא חלק מהפלנטה הזאת. אבל עם זאת, אני חושב שיש פה גם פוטנציאל מסוים, שדווקא בעקיפין יגרום איכשהו להפחתת העומס האנושי על כדור הארץ. הנה, תשמע משהו מעניין. פליטות גזי החממה ממקורות אנושיים בעולם הגיעו לשיווי משקל פחות או יותר בערך מאז 2014, והפסיקו לעלות משנה לשנה. זה בעיקר בגלל הירידה בפליטות באירופה ובארצות הברית. הסיבות לזה מגוונות, כוללות את הכניסה המהירה של אנרגיות מתחדשות כמובן, חלק מזה זה המעבר מפחם לגז, זה שריפה שלו פולטת פחות גזי חממה, אבל כמובן גם התייעלות אנרגטית. אבל אני חושב שיש פה עוד משהו, וזה גם האפקט של הפיכת העולם ליותר טכנולוגי. הטכנולוגיה בעצם מאפשרת לנו לחיות באופן יותר יעיל, עם פחות בזבוז משאבים, או פחות צורך משאבים פיזיים, בוא נאמר. אז אין לי כל כך נתונים לגבי ההשפעה של ההתייעלות של המהפכה הטכנולוגית עצמה לירידה בפליטות, אבל אני אתאר לעצמי שהיא בכלל לא קטנה ורק תלך ותגבר.
כלומר, אם אני מבין נכון לאן אתה הולך, אתה אומר שתוצר הלוואי של מעבר לחיים וירטואליים יותר מלאים, כלומר, הזמן שבו נבלה כאבטרים של עצמנו במטאברס, יהיה הרבה יותר משמעותי, זה הולך יד ביד עם הפחתת הפליטות.
כן, לגמרי, ככה נראה לי. תחשוב שעוד 10 שנים לדוגמה, הילדים של היום, אולי גם אנחנו, נחיה בעולם וירטואלי כל כך מקיף שייתר פגישות פיזיות בין אנשים מחלקים שונים של העולם, למשל. וככה יפחית את הצורך בנסיעות, כי תוכל ליצור יקומים שירגישו מאוד אמיתיים, והאינטראקציות יהיו חלקות, זה לא זום, כן? יהיה לך כזה זום עם מסכים מרצדים, כמו שאתה מכיר, וחוסר אינטראקציה, אלא ממש יקום חליפי. אני מדמיין שסטודנטים, נגיד, לא יצטרכו ללמוד כמעט בקמפוסים, כי חוויית הלימוד הווירטואלי תרגיש לגמרי אמיתית. וזה דברים טובים, כי זה ייתן נגישות לעוד אנשים שבעבר לא יכלו להגיע פיזית ללמוד במוסדות אקדמיים מכובדים יותר או פחות. לדוגמה, כבר כיום אתה יכול ללכת לראות הופעות של אמנים מכל העולם שנעשות במטאברס באופן וירטואלי, ונגישות למיליוני צופים שלא היו יכולים להגיע להופעות כאלה בעולם האמיתי. עוד דוגמה, ידעת שנייקי וחברות אחרות ממש קונות נדלן וירטואלי, ופותחות חנויות וירטואליות בכל מיני פלטפורמות מטאברס, ומוכרות מרצ'נדייס לדמויות הווירטואליות, לאבטרים.
כן, אני אפילו כתבתי לזה לאחרונה בכתבה על העתיד של הילדים שלנו במטאברס. נייקי וגוצ'י ועוד מלא חברות גדולות ומותגי אופנה, מקימות חנויות בתוך עולמות וירטואליים כמו רובלוקס ומיינקראפט, ואנשים קונים שם בטירוף.
במובן מסוים, אם ככה, זה עולם שייתר קנייה של דברים, של דברים פיזיים, פשוט כי יהיה בהם הרבה פחות צורך. יש סיכוי שאתה תקדיש יותר זמן בעתיד בלקנות נעליים וחולצה לאבטר שלך, באופן וירטואלי, מאשר לעצמך. וכל הדברים האלה יכולים להפחית מאוד את פליטות גזי החממה.
אתה יודע, זה טיפה לדומה ככה למה שהיה בקורונה, שהמעבר לחיים הווירטואליים שנכפה עלינו, הפחית את הפליטות באיזה 6-7% לאורך שנת 2020.
נכון, לגמרי.
אוקיי, ומה עם הפליטות העודפות כתוצאה מכל מערכת המחשוב ענן העצומה שדרושה כדי לקיים עולם וירטואלי כזה?
אז יש כל מיני נתונים על זה, למשל מדברים על כך שאם 30% מהגיימרים נגיד יעברו למטאברס עד 2030, אז יעלה את הפליטות מהענן ב-30% לדוגמה בהשוואה לענן היום. ליד זה אבל אפשר לשים את ההבטחה של מייקרוסופט לדוגמה, שאומרת שעד 2025, כל הדאטה סנטר שלה, כל הענן שלה, יופעל רק על ידי אנרגיה מתחדשת. אז הנתונים מראים לנו שבטוטל, גם העלייה בפליטות כתוצאה מהתמיכה הזאת בעולמות הווירטואליים, כנראה לא תשתווה לפליטות שיחסכו, כמו שאמרת בקורונה, 6-7%. לא שאני אומר אגב שזה פתרון למשבר האקלים, ממש ממש רחוק מזה, כי תזכור שצריך לעשות מהפכת אנרגיה, ולהחליף את כל השימוש באנרגיה מאובנת לאנרגיה מתחדשת. אבל אני כן חושב שזה יגרום להפחתה מסוימת בפליטות ובזיהום.
בקיצור, נשארים יותר בבית, הורסים פחות את הטבע.
אז אם אני חוזר למה שאמרתי בתחילת הפרק, אז הדבר שהכי יכול להועיל לנו מבחינה אקלימית בעולמות הווירטואליים קשור יותר לחינוך ולשינוי תפיסה. הרי אנחנו בנינו את העולם האנושי. סימן שאנחנו גם יכולים לשנות אותו, לטוב ולרע. וכדי לשנות משהו, תזכור שצריך לדמיין את השינוי, את העולם האחר. כרגע למשל, קשה לנו לראות איך אנחנו מפסיקים להשתמש בדלקים ועוברים לשמש ורוח. רק כי זה מה שאנחנו מכירים, אבל הדמיון הזה צריך להוסיף, לא רק את זה. עם דלקים באים גלי חום אימתניים, בצורות, פליטים, מלחמות על משאבים ושריפות, מה שאנחנו לרוב לא עושים, אנחנו לא מדמיינים את זה ביחד. מצד שני, כדי לנקות את העולם מנפט פחם וגז, צריך לדמיין פשוט עולם ללא נפט פחם וגז, שמונה רק עם שמש ורוח, ובו האוויר נקי והאקלים יציב יותר. כבר אמרנו שמשבר האקלים קשור להכל, לא?
גם ל-NFT?
בזכותנו, גם ל-NFT. אבל קודם, תן עוד סיום כדי שנוכל לעלות את הפרק.
אוקיי, אז הפרק השני, בעונת הפתרונות של האקלימיסטים, הסתיים. תודה למאזינות ולמאזינים שהזנתם לנו. תודה מיוחדת לרדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון, שמארחים אותנו באולפן שלהם. נתראה בפרק הבא.
האקלימיסטים, הפודקאסט הישראלי על משבר האקלים, עם נתן פלדמן ודוקטור אבנר גרוס.